לגרום לבני אדם שיראו את השם איתותים וימנעו מתהליך כזה שעלול חלילה לפגוע בהם, והוא השימוש בכוח הדיבור או בזכות הדיבור. ברצוני להעיר הערות ביחס לילודה וביחס לזכות הדיבור, וכאמור אחר מכן ביחס ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. ביחס לילודה, כל מי שקורא את מה שהתורה כותבת על הילודה, הוא יראה שהתורה מתייחסת לגבי מערכת הקשרים שצריכה או אמורה להיות בין האיש ובין אשתו על רקע הלידה. והתורה מבחינה במציאות הפיזיולוגית והביולוגית החדשה הזו שהאישה ילדה, ומטבע הדברים יש צורך שהחיים האינטימיים בין האיש ובין האישה יושבתו לזמן מסוים, והתורה קובעת כמה זמן וכיצד התהליך חזרה, שהם חוזרים חזרה להיות בדרך כלל רגילה, בדרך של חיבה ובדרך של קרבה. התורה מבחינה בין זכר ובין נקבה, לידת זכר ולידת נקבה, בגלל שבלידת הזכר יש מה שנקרא מצוות ברית מילה, שהוא סילוק העורלה, ואז יש איזשהו אופי מצוותי מיוחד שכרוך אפילו בהפגנתיות מסוימת, עושים את זה בפרהסיה כדי לסלק את העורלה המסמלת בעינינו את אטימות הלב, המסמלת בעינינו את הנטייה למתירנות יתר. ולכן מערכת היחסים בין האיש ובין אשתו בלידת הזכר יכולה להיות יותר מוקדמת בגלל התמסרותם למצווה מיוחדת במינה שנקראת ברית מילה. לעומת זאת, בלידת הנקבה, הבת, כיוון שברוך השם שם לא קיים העניין הזה של אורלה, ואין ברוך השם את מה שנמצא אצל המוסלמים בריתה, ברוך השם, אז לכן שם הלידה כלידה מזמינה יותר התרחקות, לא במובן הנפשי אלא במובן הפיזי, כדי שאחר כך יחזרו בינם ובין עצמם כשהם עם כוחות גוף וכוחות נפש מתאימים. זהו מבנה בצורה מאוד מאוד סכמטית בעניין הזה שהתורה מתייחסת אליו ללידה. בימינו שלנו עוסקים אנחנו בבעיות שונות ורבות. זה טוב שיש לנו את ההתייחסות האידיאלית הזו שנמצאת בתורה ביחס ללידה. ברור שהתורה יוצאת מתוך רקע של בני זוג אמוניים שמאמינים שיש להם עוד שותף שלישי שזה בורא עולם, והם חיים על רקע זה. בימינו שלנו, ככל שהעניין של הילודה נתפס כעניין אישי של בני הזוג, ברצונם הם יולדים, ברצונם אינם יולדים. אז מטבע הדברים, הספרות אשר מטפלת בעניינים של הילודה, מטפלת בבעיות אחרות ושונות לגמרי. למשל, ניתן דוגמה. אם נולד ולד אימום, הספרות עוסקת בשאלה האם לבלד שנולד אימום, קרי באמצעות הוריו האפוטרופסים הטבעיים, יש זכות תביעה כלפי הרופאים הגניקולוגיים אם הם התרשלו בתחזית, בתחזית, בחיזוי של מה שיכול לקרות אם יוולד אותו עובר. ואז זה מקנה זכות תביעה, אם אכן הייתה רשלנות, זה מקנה זכות תביעה כלפי הרופאים או הגינקולוגים שלא מסרו את המידע הנכון בזמן הנכון, כדי שבני הזוג יחליטו אם הם רוצים להמשיך עליה את ההיריון או להפסיק אותו. יש הבדל בין הגישה הכללית ובין הגישה ההלכתית. הגישה ההלכתית אומרת, אכן כן, כיוון שיש בפנינו היום מדע טכנולוגי מאוד מאוד מתקדם, מאוד מאוד משוכלל, אפשר בהחלט שבני זוג היוצאים לצורך נישואים, ובעולם ההלכה והדת זה שונה מאשר בעולם הכללי, כי בעולם הכללי כבר בני הזוג חיים ביחד, ולכן הרבה פעמים יש בנפשות כבר נקשרות, ויש קושי להחליט אם להמשיך או לא להמשיך. אבל ביציאות של בני זוג שהם מתנהלים על פי ההלכה, הם אסורים עדיין לחיות חיים אינטימיים, ואז קובעת ההלכה, אם ברצונם לבצע בדיקה גנטית כדי לדעת אם מזיווג זה עלולים חלילה להיות ולדות פגועים, אמומים, אזי בהחלט ההלכה מחייבת בדיקה כזו כדי למנוע את המשך הקשר ביניהם על מנת שלא יסתבכו בעתיד. ההלכה עושה עוד פסיעה קדימה. הפסיעה קדימה היא שאם לא נעשתה בדיקה כזו לפני הנישואים, ואם עכשיו לאחר הנישואים נודע העניין הזה, קיימת אפשרות עם ברצונם של בני הזוג להיפרד כדי לא להסתבך בוולדות שעלולים לבלד עם בעלי מומים. זהו צעד נוסף שההלכה עושה. מה קורה אם נודע לאחר מכן, דיינו לאחר שכבר יש הריון? האם מפסיקים את ההיריון כתוצאה מכך שיש ולד שעלול לבלד אמו? כאן עמדתה של ההלכה שונה מהעמדה הכללית. העמדה הכללית אומרת כן, צריך לחייב את הפסקת ההיריון. העמדה ההלכתית אומרת כך, ב-40 יום הראשונים שעדיין הכל מימי, מותר להפסיק את ההיריון. מכאן ואילך, א', צריך קודם כל לבדוק היטב היטב אם הפסקת הריון לא עלולה לפגוע בבריאותה של האימא, שזה ערך מאוד מאוד נעלה ביהדות, שאם כן לא נכנסים סיכונים כאלה. דבר שני או שלישי, התפיסה הדתית אומרת שאם הדבר הזה נתגלה באיחור, בהיריון מתקדם מה שנקרא, שאז אולי האמא תפגע על ידי הפסקת ההיריון, או גם אם האמא לא תפגע על ידי הפסקת ההיריון. בדרך כלל ההלכה מעדיפה שיוולד אפילו בן כזה אמון, שמה לעשות, כל המערכות גילו אותו באיחור, ולא שזה יוטל כמעמסה על ההורים, אלא היהודים כיהודים צריכים להיות אנושיים ולפתוח מוסדות מיוחדים לטפל ולהתמסר באנשים כאלה, כיוון שיש בהם חיות, יש בהם כוח חיים. כלומר, איננו מרשים, ההלכה לא מרשה ליטול חיים רק מטעמים של נוחות או כאב ותסכול בראותינו את האנשים האלה. כי אנחנו גם כואבים בשעה שאנחנו רואים הרבה בני אדם גדולים שהראו להם תאונות או מחלות לא עלינו, והם נמצאים בתנאים מאוד מאוד מכאיבים כשרואים אותם. אסור שבגלל הכאב שלנו אנחנו נעודד או נושפע מכך שנשים קץ לחיים שלהם בטענה שהם לא יתייסרו. וסיפרתי לכם על מקרה שהתגלגל בבית המשפט בשלושה גלגולים. אמא בערך כבת 78-80 שחלתה, והרופאים אמרו שאין מזור לתחלואיה והיא תתייסר ומחלה לא עלינו. והבת אמרה טוב, שבאמת ישימו קץ לחיי אמא שלה כדי שהיא לא תתייסר. שמעה זאת הנכדה, לא ביתה של הבת אלא אחיינית של הבת, והיא הייתה בגיל הנערות. הנערים והנערות שלנו הם בדרך כלל אצלהם חיים לא באפור אלא או לבן או שחור. יש להם איזה מין תחושת צדק שתמיד הם נאבקים למען תחושת הצדק הזו. ואז היא פנתה לבית המשפט ואמרה, אני מצטערת, אני חושבת שהדודה שלי בגלל איסוריה שלה רוצה לשים קץ לחיי הסבתא. ועם כל הכבוד, אני לא יודעת אם סבתא הייתה מסכימה לדבר הזה, כי הסבתא לא הייתה במצב שאפשר היה לשאול אותה. ולמרות שהרופאים אמרו שהזמן שלה קצוב והיא מתייסרת, אז אמרה הנכדה, לא, אינני יכולים לשאול אותה, ואני מתנגדת, כי אני חושבת שהדודה שלי יותר משהיא חושבת על האיסורים של סבתא, יותר חושבת על האיסורים של האמא. וזה השפיע על בית המשפט, ואכן באמת, ואני מקצר במקום שלושה גלגולים, אני אתן לכם שני גלגולים, בסופו של דבר, הסבתא התעוררה, וחייתה עוד 5 שנים, וכו'. זאת אומרת, יש משהו בטיעון הזה, שלפעמים אנחנו מסתכלים על הסבל שלו, אבל מנקודת ראות של הסבל שלנו, אנחנו מדברים על הסבל שלו, אבל בעצם בתת ההכרה אנחנו מונעים מהסבל שלנו, ומרבים לדבר על הסבל שלו, ולכן צריכים מאוד מאוד להיות זהירים בהתייחסות הזו. הבאתי רק דוגמה אחת מתוך דוגמאות רבות של עניינים שנדונים בספרות בענייני ילודה, אשר לעניין הזה של מצורע מוציא שם רע. אז כאמור, היהדות מאוד מאוד מקדשת את הדיבור ככלי, כאמצעי, שמבטא את השכליות. אבל היהדות רוצה שהדיבור יהיה קשור עם שכליות, עם חוכמה ועם ערכים ועם מוסר. ולכן התורה אוסרת את הלשון הרע, את מוציא שם רע. עכשיו, השופט ברק כתב באמת פסק דין יפה בנוגע ללשון הרע וכו', עד כמה שזה פוגע באדם שנגדו מדברים או מוציאים את דיבתו, על כבוד האדם ועל זכותו לחירות וכו' וכו', כפי שהוא יודע לכתוב ברמה השכלית וברמה הכתיבתית. אבל הוא דילמה, יש לנו דמוקרטיה, והדמוקרטיה מקדשת את זכות הדיבור. ואז הוא אומר, אנחנו צריכים ליצור איזון בשני הערכים האלה. הוא צודק, השאלה איך יוצרים את האיזון הזה. אז כמובן, כאן זה נתון הרבה מאוד מאוד לשפיטה מאוד סובייקטיבית של השופטים, מתי לומר זכות דיבור, ומתי באמת לומר לשון הרע, הוצאת שם רע וכו'. זה מאוד קשה, כי זה משתנה מאוד מאוד מעניין לעניין, לסמוך רק על עניין, העניין הסובייקטיבי של השופטים. אבל מורה גרבותיי, תורת ישראל איננה הולכת בדרך הזו. לשון הרע ורחילות נקודה לעולם הם אסורים, ומבחינה זו אין זכות דיבור נקודה. יש חובה לא לדבר, אסור לדבר. אלא מה? נכון, יש מה שנקרא נביאים, והנביאים יוצאים בשצף קצף ומבקרים תופעות לא טובות בקרב המנהיגים, בקרב החברה. האם הם לא עוברים על מוציא שם רע? קודם כל תהיה אתה מתאים לדבר. קשוט עצמך תחילה, ואחר כך קשוט האחרים. כשאני לפעמים רואה במסך של המחשב איזושהי תוכנית טלוויזיונית חדשותית עם גילויים, ואתה שומע את הכתבים איך הם גלגלים עיניים, גלגלים את הלשון על השחיתות הזו, השחיתות הזו, השחיתות הזו. בא לי לשאול, אתה מרשה לנו להציץ בעולמך האישי ולדעת מה מצבך? אני לא כל כך בטוח שאתה מהסוג הזה שראוי להוכיח. כלומר, בשביל לעמוד בשער בת רבים, לא עם זכות דיבור, אלא עם חובת דיבור, אני מוכן לקבל עיתונאים בשביל חובת דיבור, אבל עיתונאים שעברו מבדקים אישיים באיזו רמה הם חיים מבחינה מוסרית. אז צדיקים כאלה אני מוכן שיעמדו וידברו. אבל אני אומר, נעשה בית ספר כזה, אבל הכל בני דבר אחד ברור, לא יעלה על הדעת שבני אדם אשר הם עצמם לא בסדר שיעמדו ויגלגלו את הלשון. מה אתם חושבים? אנחנו הגדולים, אנחנו כבר מבוגרים, מבינים, יודעים שיש בזה הרבה הרבה משחק. אבל הילדים שלנו הם כל כך חכמים, הם מתייאשים מהמדיה הזו, עובדים עלינו בעיניים. יודעים, משחק לא טוב, לא טוב שהדור הצעיר יחשוב שהעניין הזה של הבדיקות והחקירות הוא אך ורק נכס של כתבים שכל מקמתם זה הפרנסה שלהם, זה הרייטינג שלהם, לא כי הם ראויים לכך ברמה המוסרית האישית שלהם. אני זוכר, ולא לנקוב בשם, למרות שאתם יודעים אולי למי אני מדבר, מישהו חדשותי מאוד דיבר על סכום ענק שמקבל פלוני אלמוני בשירות הציבורי, כשהוא עצמו מקבל סכום אדיר. טול קורם בין עיניך, הרי כל העולם יודע שאתה מקבל סכום כזה. איך אתה יכול לבוא בצורה חדשותית דרמטית בשירות הציבורי, פלוני מקבל ככה ככה ככה? זה לא עובד ככה. לכן אני אומר לשופט ברק, אתה צודק, צריך לעשות איזון. קודם כל הבסיס הערכי, ככה התורה אומרת. ואז זה לא רק זכות דיבור, זה חובת דיבור. ואחרון אחרון חביב, ממש בדקה האחרונה, אפשר לנצח גם כן בדקה האחרונה, גם בפנדלים. אז זוכר, כן, לא יודע, כי אתמול אני באתי לפתוח רדיו בשביל לשמוע חדשות או משהו, וואי איזה צעקות, איזה דרמטיות, כמעט ריחמתי על הצעקות האלה. אז לכן גם רב כמוני סופג ושומע דברים כאלה. לא משנה, רבותיי, אנחנו נמצאים בדילמה גדולה מאוד מאוד כעת לפני יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. מדוע? לפנים עד להתגברות הטרור, אז באמת החיילים שלנו נתפסו אצלנו מנשרים קלו ומעריות גברו, ועמדנו והצדענו ואנחנו מצדעים להם, והם ראויים לכל הצדעה להרבה זמן. לכאורה לאחרונה אנחנו נמצאים בדילמה, משום שאויבינו המרצחים אשר כפי שאמרתי לכם קידשו את השפיכות דמים, אנחנו מקדשים את החיים, הם קדשים את השפיכות דמים. אתמול 180-190 בבגדד אזרחים, אזרחים בינם עצמם, זה ככה דם נשפך ניגר, מקדשים את השפיכות דמים. זה לא מערכה בסירה צבאית, אלא פשוט הד והלק, וזה יום יום, יום יום, ממש מקדשים את השפיכות דמים. אז אני אומר, לכאורה, אני, אתם, כולנו שנמצאים פה חס וחלילה, מועמדים חס וחלילה בפני הטבחים האלה. אז לכאורה, מה ההבדל בין חייל ובינינו? כולנו נושאים את הלפיד של ההגנה על המולדת. או במלחמה האחרונה, שמיליון אזרחים, למעלה מיליון אזרחים, היו מרותקים ונתונים להתקפות של קטיושות. אז לכאורה, מהו ההבדל בין חללי מערכות ישראל לחללים האלה? ואין לי ספק שבציבוריות זה יעלה ויצוף, אבל מוריי ורבותיי, טוב לדעת שהיהדות כבר תעוררה על כך לפני הרבה הרבה זמן, ואמרו, יש הבדל בין הגנה פסיבית ובין הגנה אקטיבית. כל מי שקופץ לשדה הקרב וממש מחרף נפשו למען אחרים, קדוש יאמר לו. כי יש הבדל בין אם אני מותקף ואני מתגונן, וזו הגנה פסיבית, ובין אדם אשר יודע שכעת יש קרבות עצומים ויהיה לו קרבות עצומים עם החיזבולה, והוא קופץ הבונקרים והולך ונלחם. כך עם החיזבולה, כך עם הצבא המצרי, כך עם הירדנים לשעבר, כך עם הסורים, על כל בונקר ובונקר, וכנראה חלילה חלילה זאת תהיה המלחמה הבאה על כל בונקר ובונקר. אלה גיבורים, אלה קדושים, אלה תופסים ביהדות מקום שתמיד צריך לחלום להם כבוד, לא לזמן זה, אלא כמופת לדורות. שבת שלום וברכה. עברנו את זה, עברנו את זה, למרות הגרות.